שבוע טוב. אני יושב ככה במוצאי שבת, מוצאי שבת פרשת בראשית. חשבתי לעצמי, אמנם התחלנו מבראשית, ולכאורה אנחנו כבר מכירים ויודעים, ושמענו יותר מפעם אחת, לפחות, אם לא עשרות פעמים, תלוי בגיל המאזין, את חמישה חומשי תורה. ואני תוהה, מה באמת נותן לנו כוח להתחיל מבראשית? נכון, יש חוויה עצומה להתחיל מבראשית. אבל יש דברים שאנחנו לא כל כך רוצים להתחיל מבראשית, כי כבר איך אומרים, היינו, ראינו, בלשון החבר'ה, היינו כבר בסרט. אני רוצה יחד איתכם להתבונן ולנסות להפנים אני בעצמי. מה הרווחתי השבת? מקריאת פרשת בראשית. בפרשה שלנו בפרק ב' מצאנו את הפסוק, פסוק ה', פסוק מאוד מעניין. אומרת התורה, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. כי לא המטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. רש"י במקום מפרש, ואני קורא, וכל עשב השדה טרם יצמח, עדיין לא צמח, כפשוטו. ובשלישי, ביום השלישי שכתוב, התוצא הארץ, לא יצאו, אלא על פתח הקרקע עמדו עד יום שישי. מה הסיבה? ממשיך רש"י ואומר, כי לא המטיר. ומה טעם לא המטיר? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים. דבר מופלא מאוד. והמקור של דברי רש"י נמצאים בגמרא. הגמרא במסכת חולין, בדף ס' עמוד ב', אומרת, למסקנה, ללמדך, שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כלומר, נמצא לפי זה, שכל העיכוב של היציאה של הבריאה מן הכוח אל הפועל, הייתה מכיוון שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתו של מי? של אדם הראשון. וזה כוונה דברי רש"י. רש"י אומר, ואין מכיר בטובתם של הגשמים. כלומר, עדיין לא היה נברא אחד בעולם שמכיר בטובתם של הגשמים, ואין לעשות טובה למי שלא מכיר בטובה. לכן, רק כשנברא האדם, ומתוך זה שהוא נברא, וראה את הצורך, והעריך את התועלת, והתפלל עליהם, ירדו גשמים, והצמיחו כמר, כבר מה שנברא. יציאה מן הכוח אל הפועל. אבל מעבר לפשט של הפסוקים הללו, שמתאר את השתלשלות, אירועים היסטוריים, איך הצמחים צמחו, איך עשב השדה עלה ויצא, יש כאן יסוד גדול מאוד, שמניח לפנינו רש"י. רבותיי, אין נתינה, אין השפעה בלא תפילה. חוץ ממה שראינו במסכת חולין, מאיפה רש"י לוקח את היסוד הגדול הזה? בואו ונראה. עד בריאת האדם ביום השישי, העולם היה בעצם שומם וריק. תגידו, רגע, אבל נבראו כל הברואים. למה אתה אומר ריק? אכן, הכל נברא. אבל הכל היה בכוח ולא בפועל. מעניין גם להסתכל ברבנו בחיה, רבנו בחיה בן אשר, שכתב בפירושו על התורה, בפסוק האחרון של פרק א', והר אלוהים וכל אשר עשה, והנה טוב מאוד, אני ממליץ, תראינו היטב שם. אבל הנה כשנברא האדם, אדם הראשון, ולפניו התגלה עולם שמם, הכל בכוח, הוא הבין שכדי להוציא מן הכוח אל הפועל את הבריאה, עליו להתפלל, עליו לבקש על כך. זה לא סתם. ולכן באמת, אחר תפילתו, אומר רש"י, וצמחו האילנות ועד שנים. אם כן, מה יוצא לנו בשורה התחתונה? שהבריאה כולה, ללא יוצא מן הכלל, ממתינה לתפילת האדם כדי שתצא אל הפועל. כלומר, כאן אנחנו מתוודעים ליסוד גדול וחשוב, בפרט בתחילתה של קריאת התורה, להתחיל מבראשית. חשיבות התפילה, מעלת התפילה להוצרת דברים מן הכוח אל הפועל. כי התפילה היא השער, התפילה היא המפתח, התפילה היא הפוטנציאל להתגשמות של כל דבר ודבר במציאות העולם הזה. המשמעות של הרעיון הזה היא פשוט מדהימה מצד אחד, מצד שני מבהילה. אתם קולטים? יכול להיות שממתין לך, ממתין לי, אוצר בלום שנשלח אליי מן השמיים, הוא מחכה להגיע אליי, אבל עוד לא התפללתי אליו. או שהתפללתי אליו, אבל לא כראוי. או שהתפללתי אליו, אבל לא במנה הראויה, בכמות התפילות ואיכותן, על מנת שהדבר יבוא וירד אליי. לא לחינה אומרת הגמרא, ושיח, מילה שיח, שיחה, זה אחד מהביטויים המסמלים את התפילה. שכתוב ויצא יצחק לסוח בשדה, ותקנו רבותינו וגילו לנו שתיקן תפילת מנחה. שיחה זו תפילה. כלומר, אנחנו צריכים להתפלל, להתפלל על כל דבר שאנחנו רק רוצים בו. וזה לא משנה אם זה רוחני או גשמי, תפילה. אחד מחכמי ישראל, הרב שמשון דוד פינקוס, הוא מגיע למסקנה מרחיקת לכת, אבל היא מאירה ומזהירה כזו הרקיע, ואני קורא את דבריו. אם היה רגע בעולם שהכל היה ממש בסדר, ואני מדלג, רגע של שלווה בכל העולם כולו, באותו רגע העולם היה מתהפך לתוהו ובוהו, הייתה מתבטלת כל מציאות העולם, כי אותו רגע שכולם שבעים ולא צועקים הושיע השם, לא מזמן אמרנו הושענא, לא מצפים לישועת הקדוש ברוך הוא, מתנתקת השייכות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, והכל נחרב. המציאות של העולם הוא שהקדוש ברוך הוא הכניס בו יסורים, בעיות וכאב על כל צעד ושעל. וכל אחד אומר, אוי ריבונו של עולם, הושיענה. הצעקה הטבעית הזו, שעולה מן העולם, היא שמחזיקה אותו קיים, ובלעדיה הכל היה נחרב, כך כותב הרב פינקוס, בפירושו על התורה תפארת שמשון, על הפרשה שלנו. כלומר, זה נורא והיום לחשוב על זה, אבל זה מדהים. הצעקות, הבחיות, התפילה, הם הצינורות היחידים שמובילים ומורידים אלינו את הברכות ואת השפע. וזה לא משנה איזה שפע, עם גשמי ועם רוחני. נכון, אנחנו לא בקיאים בחשבונות שמיים. אבל מסקנה מעשית אחת יש מן הדברים הללו, ויכולים אנחנו להגיע למסקנה מאוד פשוטה. אנחנו צריכים להתרגל להתפלל, לא רק שחרית מנחה וערבית. אנחנו צריכים להתרגל להתפלל עוד לפני שתבוא אלינו הצרה. אדם צריך להכין את עצמו, להכין מאגרי תפילה בכל התחומים, בריאות, פרנסה, ילדים, רוחניות, זוגיות, ועוד ועוד. המאגרים הללו נשמרים לזכותנו, כשנצטרך אותם. התפילה ישר, שער השמיים. אם נחשוב שזה רק כאן, ישנם עוד מקומות שבו אנחנו רואים בדרשות חז"ל את המשמעות של התפילה. כאשר חז"ל עוסקים בפסוק המתאר את קריאת ים סוף, אומרת התורה, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, וזה בספר שמות, פרק י"ד, פסוק כ"ז, אומרים חז"ל, אל תקריא לאיתנו אלא לתנאו. תנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם הים. שיקרה כשבני ישראל יצטרכו לעבור דרכו. נו, אז אם כן, כשהגיעו לים, ליד הים, לא נקרא הים, אלא רק לאחר שעם ישראל צעקו והתפללו, נקרא הים. מכאן אנחנו שוב רואים, הכל יש תנאי לשפע שיבוא. יש תנאי לים שיקרה כשבני ישראל עומדים על שפת הים, אבל צריכים להתפלל על זה. אם נמשיך ונלך באותו כיוון, הגמרא במסכת פסחים, בדף קי"ח עמוד א', אומרת, קשים מזונותיו של אדם לקריעת ים סוף. נכון, כולנו מכירים את קשיי הפרנסה. ולכאורה, יש מקום אחר, שהמשנה אומרת, שהקדוש ברוך הוא גוזר, לא משנה, סליחה, גמרא, גוזר את מזונותיו של האדם מראש השנה עד ראש השנה. אם כן, מדוע צריך להשיג אותם בקושי? מדוע צריכים לעמול כל כך הרבה כדי להגיע לפרנסה? כמו שים סוף לא נקרא, אף על פי שהיה תנאי ונגזר עליו שיקרה כשבני ישראל יעמדו על שפתו, עד שעם ישראל הוא מתפלל, הוא לא נקרא. כך מזונותיו של אדם, אף על פי שנקבע לו מראש השנה עד ראש השנה, לא יקבל אותם עד שיתפלל עליהם כראוי. אותו דבר אנחנו יודעים את זה לגבי זיווג. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, אבל רגע, גם כאן תמוע. הרי ידוע דברי חז"ל ש-40 יום טרם יצירת הוולד קובעים פלוני לפלונית, ככה מביאה הגמרא במסכת סוטה בדף ב' עמוד א'. אם כן, מדוע הדבר קשה? הרי זה נקבע. אלא זיווגו של אדם מגיע אליו רק אחרי תפילה ותחנונים. יש פה איזה יסוד דתי מוסרי. אדם צריך להכיר בטובות שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו. אדם לא יכול לקבל את המציאות כפי שהיא ולהגיד לי, זה השפע שבא לי בכל מקרה ודי לי, וזה, זה לא נכון. יש לך שפע גדול שמחכה לך באוצר הפרטי שלך, ואתה צריך לחפור, אתה צריך להסיר, אתה צריך לגלות את הצינור המוביל את השפע הזה, שיזרום בנחת ובשפע גדול. אם כן, מה הפתרון? ריבוי תפילות. האדם לצערנו לא מעריך מספיק את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אם כן, בואו ונתבונן. בתפילת 18 אנחנו אומרים, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים, ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לי שעיני עפר. שימו לב, אם נתבונן בלשון התפילה נמצא פעמיים תחיית המתים. מחיי מתים ברחמים רבים, ומקיים אמונתו לי שעיני עפר. אבל שימו לב, בין לבין אנחנו מוצאים את המילים הבאות, מחלקל חיים בחסד, סומך נופלים, רופא חולים ומתיר אסורים. פלא, מדוע קיים חיבור, שילוב, בין תחיית המתים לבין שאר העובדות שעוסקים בפרנסה, בריאות? הסיבה היא שלאדם ברור מעל לכל ספק שתחיית המתים, איך אומרים, זה בידיו יתברך בלבד. רק הוא יכול לחיות מתים. אבל משום מה לא ברור לנו שהקדוש ברוך הוא רופא חולים ומתיר אסורים. זה לא ברור, הוא מחלקל חיים בחסד. אנחנו חושבים שהפרנסה באה מהמעביד, הפרנסה באה עם אדם עצמאי, מכמות ההזמנות של העבודות שהוא מקבל, מהרופא הטוב. זה מה שאדם חושב בטבע. ולכן באה פרשה בראשית ואומרת, בכל שיח השדה טרם יצמח. עד שהאדם הראשון מתפלל ויורדים גשמים. הפרנסה כמוה כתחיית המתים. שלוש מפתחות ניתנו, נשארו אצל הקדוש ברוך. מפתח גשמים, גשם זה פרנסה. ולכן נמצאים הדברים הללו בידיו של הקדוש ברוך הוא. אדם שמאמין בלא שום ספק שהכל בידיו יתברך, לא מסתפק רק במה שהמציאות גוררת אחריה, אלא מתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את השפע שלו בנחת. אבל לא לשכוח, בואו נזכור את דברי הרב פינקוס. נכון, זה יבוא בקשיים, אבל הקשיים נועדו כדי שנרבה בתפילה, כדי שנאגור כוחות ולפנה אל הקדוש ברוך הוא ונאמר לו, ענה השם הושיע נא. ענה הזה, שום בקשה, היא לא לחינם. היא משמעותה שאדם מבין שללא רצונו יתברך, ללא הגחתו, שום דבר לא בא לעולם. התפילה היא השער, היא הצינור, שמוריד את השפע אל האדם בכל עניין ודבר ולכל צרכה. ומכאן ואילך, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הכל בידיו, הכל בהשגחתו, ומה שנותר לנו זה להתפלל לא רק שחרית, מנחה וערבית, אלא על כל דבר ודבר שחפץ ליבנו, ובוודאי הכוונה לדברים חיוביים, לצרכים אמיתיים, הווה נרבה תפילה. הווה נזכור שהכל תלוי בראשית. ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם. שבוע טוב, שנה טובה, שנת ריבוי תפילות, ריבוי שפע, ברכה והצלחה, כל טוב. שנה טובה.